ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבא מציע דף עין וף. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים היו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל, תשימו לב, במשנה בתחילת פרק שישי בסוף דף עין ה' עמוד ב'. הנושא שכתבנו, הוספנו בשוליים, פועלים שחזרו בהן באמצע. המשנה, הסוחר את האומנים והתערו זה את זה. אין להם זה על זה אלא תרעומות. סך הכל, רש"י אומר, כבר מפרש בגמרא. אנחנו גם כן נסמוך על הגמרא להסביר את פתיחת המשנה. שכר את החמר ואת הקדר, יש גם גורסים קרר. זה עניין שהוא בעל קרון. בתוספות יש גרסה כזאת, את הקרר, בשני רישין כותב תוספות, והוא בעל קרון. ותוספות ממשיך ואומר, וספרים דגרסי קדר, כמו שכתוב במשנה שלנו, בגרסה של הגמר שלנו, יש לומר דלהכי נקד קדר. קדר זה עניין של קדרה, סירים, לפי שהקדרים רגילים להיות להם קרונות. בסופו של דבר, זה עניין של חברת הובלה. אז אדם העסיק חמר, גם חמורים היו בהמות מסע, או הקדר, להביא פיר יפרין. מה זה פיר יפרין? רש"י אומר עצים משופים ונעים לעשות לו הפריון. זה דבר, זה מין מרכבה שהיו מובילים את הקלות לחופתן. אז אני השגתי אדם להוביל את העצים האלו וחלילים, זה כלי נגינה לקלה, היו מנגנים בחלילים בחתונות, או בקצה השני של החיים למת, בלוויות היו מנגנים בחלילים, אומר רש"י לקונה. הוא ממשיך משניים עוד דוגמאות, ופועלים לעלות פשטנו מן המשרה, היו משרים את הפשטן כדי לרקח את הקנים, קני הפשטן, לפני שיוצרים מהנו סיבים ובדים מאותם סיבים, וכל דבר שעבד. זאת אומרת, כל הדוגמאות האלו הם דברים שאם לא עושים עכשיו אז יש הפסד לבעלים. זה דבר שלא סובל דיחוי, כולל עניין של הפשטן. ברגע שזה מוכן להוציא מן ההשריה, אם משאים אותו יותר זמן הוא יתרכב, יתקלקל. וחזרו בהן, אז העסקתי את האנשים האלו, כמו שהמשנה אומרת באופן כללי, העסקתי הפועלים, האומנים, לטפל בדבר שהוא אחרת עבד, והם חזרו בהן. מקום שאין שם אדם סוחר עליהן או מטען. רש"י כאן אומר, וחזרו בהן, סליחה, דיבור המתחיל, מקום שאין אדם, שאינו מוצא פועלים לזכור, והפשטן עבד, הוא שמח עליהם. מה זה אומר שהוא לא מוצא פועלים לזכור? אדם השיג את העובדים האלו בשכר מסוים, הם עשו מקצת עבודה, עוזבים באמצע, אני לא מוצא אנשים שאוכל לשלם להם את היתרה כמו שהייתי משלם לראשונים. אז מה הפתרון? סוחר עליהם, אומר רש"י, בני אדם ביוקר, ועליהם לשלם. אותם פועלים שחזרו להם ישלמו את ההפרש. או מטען, אומר המשנה, לשון להטעות. וזה מפרש בגמרא. ממשיך המשנה, הסוחר את האומנים וחזרו בהן. לאחר שהם עשו מקצת עבודה, ורשי מציין שכאן האומנים מדובר בקבלנות. זה בשונה לאנשים שהנמיקוס מעסיק אותם בתמועת תשלום שעתי, כאן אנחנו מדברים על פועלים שהעסקת אותם בתשלום על העבודה, לא לפי שעות או לפי ימים, אלא על העבודה. והם חזרו בהן אחרי שעשו מקצת עבודה, ידם על התחתונה. רשי מסביר, ידם על התחתונה, אם הוקרו פועלים ואינו מוצא מי שיגמרנה בשכר שמגיע לאלו על העתיד לעשות, מעכב משכר ממה שעשו כל מה שיצטרך להוציא עד שתגמר מלאכתו בשכר שפסק עם אלו. אז אם כדי להשלים את העבודה אני אצטרך לשלם יותר ממה שהייתי משלם לראשונים, אז כפי שרשי מסביר, אני אוכל בתור בעל הבית לעכב מהשכר של הראשונים כדי לשלם לאלו שישלימו את העבודה. ממשיך רשי, ואם הוזלו פועלים ונמצא שיגמרנו בפחות, ישום להם מה שעשו ויתן להם מה שפסק. עשו חציה, ייתן להם חצי שכרן. ומאחר שהם אלו, הפועלים האלו, הם שחזו בהן, ואמרנו ידם על התחתונה, מה, איך זה בא לידי ביטוי אם ההשלמה יהיה יותר זול? אז כפי שרשי מתאר, אני אשלם לאותם פועלים, אם עשו חצי עבודה, הם יקבלו רק חצי השכר. ואין יכולים לומר לא, הרי פועלים אחרים תחתינו לגמור מלאכתך ותן לנו כל שכרנו חוץ ממה שנטלו אלו. זה הם לא יכולים להכתיב. אנחנו חוזרים וממשיכים כעת לדף עין ועמוד א'. אם בעל בית חוזר בו, ידו על התחתונה. ורשי גם פה מסביר, ואם בעל הבית חוזר בו ידו על התחתונה, ייתן להם לפי מה שעשו. זה אם אם ההמשך יהיה יותר יקר, זה לא מאפשר לבעל הבית לשלם לפועלים הראשונים פחות, הרי הבעל הבית הוא זה שחוזר בו, אז ייתן להם לפי מה שהם עשו. ואם הוזלה מלאכת פועלים, עכשיו הוא חזר בו, הבעל הבית חזר בו באמצע, בינתיים הראשונים עשו מה שעשו, וכדי להשלים את העבודה הוא, הבעל הבית, יכול לשלם אפילו פחות, על כוחו ייתן להם כמה שפסק חוץ ממה שצריך להוצאות בהשלמתה. הבעל הבית ישלם להם את מה שהוא פסק למעבוק על כל העבודה חוץ ממה שהוא יצטרך לשלם לפועלים הבאים להשלמת העבודה. אז לפי זה יש מצב שאם הבעל הבית חזר באמצע 50% עשוי, הפועלים האלו יקבלו יותר מ-50% מהעבודה. הם יקבלו את כל הסכום חוץ ממה שצריך לשלם לפועלים שישלימו את העבודה. וממשיך המשנה, כל המשנה ידו על התחתונה. המקרה של משנה זה מה שמביא, אם אני נתתי צמר לצבוע אותו וביקשתי שיצבע אותו אדם, והעובד צבע אותו שחור, הצבאי צבע אותו שחור, אז יש כאן כלל, ורשי מביא את זה בסוף שורה רביעית. אם השבח יותר על היציאה, על ההוצאות, אין נותן לו שכרו מושלם, אלא דמי יציאת עצים וסממנים. זה מה שהבעל הבית שלם לאותו עובד ששינה, הוא ייתן לו רק ההוצאות. אם יציאה יתרה על השבח, נותן לו את השבח. אנחנו חוזרים למשנה, וכל החוזר בו ידו על התחתונה. זה נראה משפט מיותר, ולכן הגמרא תפרש לעטויה מי, מה זה בא לרבות, כי לפני כן גם כן דיברנו על חוזר בו. הגמרא כאן עוסקת בהסבר הביטוי התעו זה את זה שראינו במשנה, והנושא שמופיע אצלנו בגמרות המסומנות בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה, אתם רואים מספרים רומאים 1 ו-2, 1 נמצא פה ו-2 אנחנו מציינים בגמרא, אצל הטקסט של הגמרא הוא נמצא בעמוד ב', וזה אפשר לראות כבר מראש. אם יש לכם את הדפים הבאים בפניכם, מספר רומאי 2 בחצי השורות הקצרות בעמוד ב', מה זה? מה המספרים האלו מלמדים? אז כתבנו שני פירושים להדיקתני התעון זה את זה. לפי מספר רומאי 1, פועלים שנשלחו על ידי בעל הבית התעון פועלים אחרים. אז יש לנו בעל הבית שהוא שלח פועלים שלו להסיק פועלים אחרים. לפי מספר רומאי 2 בעמוד ב', פועלים ובעל הבית, והי התעו יהיה לו משמעות אחרת, חזרו. בעוד כמה שורות אנחנו נראה צורת בית, והצורה הזאת יופיע בהמשך העמוד כאן, והוא בא ומבליט הביטוי בעל הבית סלש או איהו הכוונה יהיה שליח. אנחנו נראה שיש דברי הבעל הבית ודברי השליח שנשלח על ידי בעל הבית. איזו סכום אמר כל אחד? אנחנו נדבר על שלוחים שנשלחו כדי להציע עבודה לפועלים אחרים בהצעת מחיר, הצעת סכום, הצעת תשלום להם. הצורה הבאה שיופיעה זה צורת כתר שמבליט את הביטוי דיאמר לי. אחד, בעל הבית אמר שלושה, שהוא מוכן לשלם שלושה זוז ליום, ושלוחו אמר לפועלים ארבע. מספר 2, בעל הבית אמר ארבע, שהוא מוכן לשלם יותר, ושלוחו אמר מול פועלים אחרים הוא אמר שלושה. אנחנו נתייחס אולי בהמשך למעוין, אם לא נשכח. כעת נחזור לגמרא. שורה שלישית מלמעלה, חזרו זה בזה לא קטני. זה לא מה שכתוב שחזרו, כמו שתיארנו מכל המניין של חוזר באמצע עבודה, זה לא מה שכתוב, אלא התעו זה את זה. זה מה שהופיע בשורה הראשונה, הפתיחה של המשנה. אגב, אמרנו אז שאנחנו ממתינים לגמרא להסביר את הפתיחה, והנה הגענו לזה. מה זה הסוחר אתם והתעו זה את זה? אז הגמרא מסבירה, אלא התעו זה את זה, דעתו פועלים ההדדי, שפועל התעה פועל אחר. היכי דמי. אז על מה מדובר? תיאמר לבעל הבית, הבעל הבית פנה לפועלים שלו, זיל אוגר לי פועלים, תלכו ותעסיקו פועלים אחרים, אני זקוק לעוד כוח עבודה. ויעזר לי הוא השליח של הבעל הבית, ועתעין הוא, והוא יטעה את הפועלים החדשים. היכי דמי. על מה מדובר? איד יאמר לבעל הבית, בעל הבית דיבר לשליח שלו, והוא אמר בארבעה, שהוא מוכן לשלם ארבעה זוז ליום. ואזיל איהו אמר לו בתלתה, והשליח שהוא פגש את הפועלים החדשים, הוא אמר להם אתם תקבלו תשלום של 3 זוז ליום. הגמרא שואלת, אם זה הפירוש של המשנה, תעומת, מהי אבידתי? סבו וקביל, במשנה כתוב שאם היתו זה את זה, אין להם אלא, אין להם זה על זה, אלא תעומת. איזה תעומת? אם הפועלים החדשים שמעו 3 והם הסכימו לזה, זה הכוונה סבור וקביל, למה שיש להם איזה תעומת? אי דאמלי בעל הבית בתלתה, אם בעל הבית הציע בסך הכל רק 3 זוז ליום, ואז ליהו ואמר לו הוא ב4, והשליח של בעל הבית אמר לפועלים החדשים, אתם תרוויחו 4 זוז ליום. היכי דמי, שוב פעם, על מה מדובר? אידי אמר לו, אם השליח אמר לפועלים החדשים, שכרכם עליי. והם מה? הם שמעו 4, אז נתיב לו מדידי, אז הוא יצטרך לשלם מכיסו את הזוז הנוסף. הם לא יכולים לפנות לבעל הבית על כך, יפנו לו לשליר שבעל הבית שיצא יותר, והם יקבלו ממנו את ההפרש, את הזוז הנוסף. דתניא, והתקדים או המקור לומר את זה, זה ככה, הסוחר את הפועל לעשות בשלו והראהו בשל חברו, נותן לו שכרו מושלם וחוזר ונותר מבעל הבית מה שיענהו. מכאן רואים שמי שהעסיק את הפועל והגיע לאיזו הסכם איתו, צריך לשלם לו שכרו מושלם. ואחר כך, אחרי שהוא שילם שכרו מושלם, יכול לקבל החזר מבעל הבית את השווי של הענה עצמו, בלי תוספת רווחים. אז על זה לא מדובר. כי אנחנו רוצים להסביר מצב שהטעו זה את זה ויהיה רק תרעומת, לא תשלום ממשי, לא צריכה. אמר לו אותו נציג של בעל הבית, הוא אמר לפועלים החדשים, שכרכם על בעל הבית. הגמרא שואלת, ולכסי פועלים היכי מתגרי? נסתכל ברש"י, היכי דמי לתאומת יהיה להן ולא יותר, ולכסי פועלים היכי מתגרי? ממשיך רש"י, אי מתגרי ב4, אם התשלום המקובל הוא 4, על כוחי דבעל הבית נתב 4, דהק אני נוטל מבעל הבית מה שיענה אותו, ואף הפי שלא ציווהו, והרי היא ענה אותו בכך, כמו שראינו במקור מקודם, שאם מקובל לשלם 4 זוז, אז בעל הבית יצטרך לשלם את 4 זוז, בגלל שזה הדין שראינו מקודם, שבעל הבית ישלם מה שיענו. וזה התוצאה מכך שהשליח אמר ששכרכם על בעל הבית. ממשיך, אז זה לא הסבר לתאומת, הם יקבלו תשלום ממש. ורש"י ממשיך ואומר, ואי מיתרי ב3, מהי תאומת איכא? חזרה לגמרא, לא צריכה. המשנה נצריכה למקרה הבא, תאיקה דמיתגר ב4 ואיקה דמיתגר בפלטה. באותו מקום אין תעריף אחיד, אלא יש כאלו שמשלמים להם 4 זוז ליום, ויש כאלו שמשלמים 3 זוז ליום. דאמרו לי, הפועלים החדשים אומרים לנציג של בעל הבית, אילב דאמרת לן ב4 תרחינן ומתגרינן ב4. אם לא היית אומר לנו 4, היינו מוצאים מישהו אחר שכן ישלם 4. אז יוצא שבפועל הם לא יכולים לקבל, מאחר שהשליח אמר להם שכרכם על בעל הבית, הם לא יכולים להכריח את בעל הבית לשלם יותר משלושה, כי סך הכל זה מה שבעל הבית הציע, והתרעומת הוא בגלל שהיה להם אפשרות להשיג ארבעה, כפי שהגמר אמרה, שאם אתה לא היית משמיע באוזנינו ארבעה, היינו תורכים ומוצאים אנשים אחרים שיעסיקו אותנו בארבעה. אי בית אימה, ממשיך הגמרה, האחר בבעל הבית עסקינן. מדובר פה שפנו, אמרנו, דיברנו על פועל חדש. אותו פועל חדש לעצמו יש שדות, והוא לא היה נזכר למלאכת אחרים אם לא אם בפחות מארבעה. דאמרו לאותם פועלים חדשים שתיארנו אותם כהם עצמם בעלי נכסים, הם היו אומרים לנציג, אילב דיאמרת לן בארבעה, הווה זילה בן מילטר לידגוי. אם לא היית אומר ארבעה, לא היינו מסכים את עצמנו, לא היינו עובדים אצל מישהו אחר בפחות. נסתכל בראשי, איבא את אימא בבעל הבית עסקינן בפועל שיש לו לעצמו שדות שאין שלו, ואינו נזכר מלאכת אחרים אם לא ביותר על דמי שכירות. והיינו תרעומת. דאילב דאמרת לי בדלת בארבעה, לא הייתי מזלזל בעצמי. נחזור לגמרא, אי בית אימא לעולם בפועלים עסקינן. דאמרי לי, אותם פועלים חדשים אומרים, ושוב פעם אני רוצה להדגיש שכל זה בנוי על המקרה שהבעל הבית אמר שהוא לא ישלם יותר משלושה. הנציג שלו דיבר לפועלים, כשהוא דיבר עם פועלים החדשים הוא דיבר על ארבעה, והוא גם אמר שכרכם על בעל הבית, ואנחנו מבינים מכל המהלך הזה שהפועלים בפועל שורה תחתנו לא יכולים לדרוש יותר משלושה, כי מדובר במקום שבאמת מעסיקים אנשים בשלושה, אז איפה נכנס התרעומת? אז הנה הגמרא מסבירה, אני קורא עוד פעם, לעולם בפועלים עסקינן דאמרי לי, הפועלים החדשים אומרים כיוון דאמרת לן בארבעה תלחינן ועבדינן לך עבידתה שפירתה. אנחנו ציפינו לקבל ארבע זוז ליום, עשינו עבודה משופרת, ולכן כשהם מתבשרים שיקבלו רק שלושה, יש להם תרומת, תרומת על כך שהם השקיעו מאמצים לעשות עבודה עבידת שפירת, עבודה מהודרת. שורת הגמרא, ולך שיא עבידתיו, למה שלא נבדוק את איכות העבודה שהם עשו? הגמרא עונה ברבקה, הם חפרו חיצים סביבות השדה. הגמרא שואלת, רבקה נמי מידע ידע, אפשר לבדוק את איכות החריצים, למה שיהיה תאומת? אם החריצים הם משופרים, אז שידרשו את הסכום הראוי, הארבע. אז למה תאומת? הגמרא עונה, דמלי מיה, החריצים האלו התמלו מים ולא ידיע, וכעת אי אפשר לבדוק את האיכות. הם טוענים שעשו יותר משופר, אנחנו לא יכולים להוכיח את זה, ולכן יש להם תאומת. והתאומת על כך שהם לא מקבלים את הארבעה זוז אלא שלושה. אי בית אימה, לעולם דאמר לי בעל הבית בארבעה, וכאן אנחנו חוזרים למה שהגמר הציע בהתחלה, והגמר דחתה את זה, אין כאן מקום לתאומת, אז אנחנו חוזרים ובואו נראה למה הגמר כעת לא ידחה. לא, אז אנחנו חוזרים ואומרים שהבעל הבית עצמו הציע שהוא ישלם 4 זוז ליום, ואז הוא השליח שלו, הנציג שלו, הפועל שלו, שפגש את הפועלים החדשים, אמר לו, הוא בתלתה, הוא דקרם את סבור וקביל. אז ניסינו לדחות את ההצעה הזאת להסבר המשנה, כי אין כאן, הבסיס מה שאין כאן מקום לתעומת, הרי שמעו 3 וקיבלו, הסכימו לזה. דאמרי לי, הנה הבסיס לתעומת. הם אומרים, הם טוענים, את לך אל תמנע טוב מבעליו, זה פסוק במשלי, ומאחר שבעל הבית הציע 4, נכון הם הסכימו ל3, אבל כשמגלים שהיו אמורים לקבל 4, אז הם אומרים, למה שלא נקבל את מה שבעל הבית הציע, אל תמנע טוב מבעליו, אנחנו ראויים לקבל 4, ואם הם לא, על סמך סבב וקביל, זה לא בדיוק כך, ולכן יש תרעומת. כעת, בגמות המסומנות אתם יכולים לראות קטע בסוגריים, והקטע הזה הוא ארוך. הוא ממשיך למספר רומאי 2 בעמוד ב' באמצע שורות הקצרות, ולהסבר המבנה פה נסתכל אצל הכוכבית. אחרי הסוגריים הגמרא חוזר לפרש דברי המשנה, יתעון זה את זה. בתוך הסוגריים הגמרא דנה בשאלה, הדיבורה דידי כסמיך או הדיבורה דבעל הבית סמיך. תחת הכותרת מבנה בשוליים המקבילים כך כתבנו, תחת הכותרת נושא, במקרה שהשליח משנה דברי משלחו, על מי סומך שומע? על דברי בעל הבית או על דברי השליח? הגמרא תנסה לפשוט שאלה זו על פי פסק דין של רב נחמן בעניין שליחות בגט. מקרה שהשליח שינה מדברי האישה ששלחו לבעלה, הגמרא תדחה ניסיון זה באומר שהמקרה הנוכחי של רב נחמן אינו דוגמה של שליח ששינה, אלא של שליח שעקר שליחותו. אילו היה רב נחמן מתייחס למקרה שונה, היינו יכולים להסיק מסקנה לגבי שאלה זו. אז אנחנו כאן כדאוקנו נתנו כותרות, וההשלמה, ההבהרה, יהיה תוך כדי לימוד הגמרא. אז בגדול, בכללי אנחנו רוצים לברר את העניין הזה, הנושא שמי ששומע דברי שליח, האם הוא סומך על דברי השליח כמו שהם, או הוא סומך על דברי הבעל הבית. ממשיך, נחזור לגמרא. פשיטה, אי אמר לבעל הבית בתלתה, ויעז אליהו ואמר לו ב4. הדוגמאות שראינו מקודם, אחד מהם היה כזה דבר שבעל הבית הציע תשלום של 3 בלבד, הנציג שלו כשפגש את הפועלים החדשים הוא אמר ב4, ואמרי לי, והתגובה של הפועלים החדשים לנציג היה כמו שאמר בעל הבית. מה זה אומר? הגמרא אומרת, דעתיו העילויה. מיד נפנה לרשי, דעתיו העילויה, אף על פי שאמרו לו, הרי אנו נזכרים כדברי בעל הבית, לא נפחות מקצוותו של זה אמרו. האמירה הזאת שאנחנו נקבל כמו שמבעל הבית, אין להם כוונה להפחית ממה שהם שמעו. הם שמעו, מה הם שמעו? הם שמעו 4. אין להם כוונה להפחית מזה, אלא להוסיף, לקבל את המקסימום. וכך אמרו, והכוונה שעומד מאחורי דבריהם זה ככה, מהם נתלן אתה אמרת לנו ארבע, ואתה נאמן לנו דהכי אמר בעל הבית, שכך אמר בעל הבית. וכיוון שבעל הבית פוחת, אי אמר להן, היי, אם הנציג אמר, שכרכם עליי, ייתן מי שלא. ואי אמר, שכרכם על בעל הבית, טוב, הם לא יקבלו את הארבעה. יש להם תאומת עליו. יהיה להם תאומת על אותו נציג, שהוא באמת היטא אותם. אז עד כאן הגמרא אומרת, זה לא נושא של דיון. אין כאן מה לדון. הדברים ברורים כמו שרשי פירט. תלוי אם הוא אמר שכרכם עליי, זה ייתן את הארבעה מהכיס שלו, את התוספת מהכיס שלו, ואם אמרו את שכרכם על בעל הבית, אז יש להם תאומת. ממשיך הגמרא. אלא, אי אמר לבעל הבית בארבעה, ויעזריו ואמר לו הוא בתלתה, ואמרי, כמה שאמר בעל הבית, מי? מה התוצאה מסיפור כזה? שוב פעם, הבעל הבית הציע יותר ממה שהם שמעו מהשליח. והתגובה שלהם הייתה, כמה שאמר בעל הבית, מי? אז השאלה היא, א', ובהמשך עוד דילמה ב', שני צדדים לשאלה. הדיבורה דידי כסמכי, האם הם סומכים על דברי השליח? דאמרי לי, מהמנת לן דהך אמר בעל הבית, אתה נאמן עלינו שכך אמר בעל הבית, והם שמעו מנו שלושה. עוד דילמה, הדיבורה דבעל הבית כסמכי, לפני לרשי. הדיבורה דפועל סמכי, והכי אמרו לי, מהמת לן דהכי אמר בעל הבית. וכשהם שמעו את השליח, הוא אמר להם רק שלושה, ולתנו אלה תלתה, ותאומת ואל תמנתוב. זה מצד אחד, אולי זה הדין, שהם לא יכולים לקבל יותר משלושה, אבל תאומת על כך שהבעל הבית באמת הציע יותר, והם לא מקבלים את זה. עוד דילמה, לב לדידי לשליח, הם נוהו, הם לא סומכים כלל על מה שהשליח עצמו אומר, אלא הכי אמרו, אחר דברי בעל הבית נלך, והם נכון שמעו שלושה, ומה? ולא סבור וקבול. וקשקלי ארבעה, והם רשאים לדרוש ארבעה. אז השאלה נשאלה. וכעת הגמרא ניגש לתת מענה ונציין את המבנה של הקטעים הבאים. אתם רואים שסימנו תשמע אצל הגמרא עם פס לקווקו אנכי. כל השורות האלו הם ניסיון לתת מענה, והניסיון בא מתחום שליח בעניין גיטי נשים, אישה ש פנתה למישהו לתפקד כשליח. ואחר כך בשורה האחרונה אתם רואים אמר רב אשי מתחיל שם דחייה, שאין להסיק מסקנה מדברי רב נחמן שמגיב למשנה שיצוטט. והדחייה הזאת היא ממשיכה עד סוף הקטע שבסוגריים. בדברי הקדמה לעניין שליח לגט, חשוב לומר, אישה יש לה כוח למנות שליח לקבלה. מה זה שליח לקבלה? שאותו שליח ברגע שהבעל ייתן את הגט בידו של השליח, האישה מתגרשת. אישה אינה יכולה למנות שליח להולכה, דהיינו לפנות לאדם להגיד לו תביא לי את הגט ואתגרש בזמן שאני אקבל את הגט לידי. וכן ההפך, בעל יכול למנות שליח להולכה, אבל לא יכול למנות שליח לקבלה. אלו הם דברי הקדמה. כעת הגמרא, תשמע, האישה אמרה לשליח, הווה לי גיטי. אנחנו כתבנו בין השורות, האישה אמרה לשליח את הדבר הזה, הוא שליח להולכה. עכשיו, אישה לא יכולה מכוח עצמה למנות שליח כזה, אבל זה מה שהיא אמרה לבן אדם, הווי לי גיטי. ועכשיו השליח פוגש את הבעל, והשליח אומר, ואשתך אמרה התקבל לי גיטי, שהאישה שלך מנתה אותי להיות שליח לקבלה, דהיינו מיד שאתה תיתן לי את הגט היא תתגרש. עכשיו זה מה שהשליח אמר, והוא אומר הבעל, וזה מה שחשוב לנו בסוגיה בדיון הנוכחי, השומע דברי שליח, מה הוא מגיב ומה התוצאות, והוא אומר הילך כמה שאמרה. זה מה שהבעל אומר, ומה התוצאה? אמר רב נחמן, אמר רב רבו, אמר רב, אפילו הגיע גט לידה אינה מגורשת. מה זה מלמד? שם את מינה, מכאן אנחנו לומדים הדיבורה דידי כסמיך. הבעל סומך על מה שהשליח אמר, והשליח מה שאני שליח לקבלה, והוא מעולם לא מונה להיות שליח לקבלה. ולכן רב נחמן אומר שאפילו הגיע גט לידה אינה מגורשת. תהי סלקא דאיתך הדיבורה דידה כסמיך, שהבעל כשהוא אמר הילך כמה שאמרה, הוא סומך על דברי אשתו. עכשיו מה אשתו אמרה? אשתו אמרה על אמת, היא אמרה שתהיה עבורי שליח להולכה. נכון, האישה לא יכולה למנות אותו על כך, אבל הבעל כן. ואם הבעל אמר תהיה כמו שהיא אמרה, תהיה אתה שליח להולכה, יש בזה משמעות. אז אומר הגמרא שאם אם הבעל סומך על המשלחת, האישה, אז מחימתי גיטה לידה מיד תגרש. כשהגט מגיע לידה, למה שהיא לא תתגרש? אבל מה רב נחמן אמר בסופו של דבר? שאפילו הגיע גט לידה אינה מגורשת. מה זה מלמד בשלב הזה? שהשומע דברי השליח, הוא סומך על השליח, הוא סומך כל כולו על השליח, ולכן התוצאה כאן היא אפילו מגיע מגיע לידה היא אינה מתגרשת, כי האישה לא מנתה אותו לשליח לקבלה. הוא אמר שהוא שליח לקבלה, זה שקר, ולכן אפילו הגיע מגיע לידה אינה מגורשת. אמר רב אשי, וכאן אנחנו מתחילים הדחייה, כי עד עכשיו חשבנו שאפשר להסיק מדברי רב נחמן שאדם ששומע דברי שליח הוא סומך על השליח עצמו. אז אמר רב אשי, ואנחנו ממשיכים לעמוד ב', אחי אשתה, איך אתה יכול להביא כמקור דברי רב נחמן והשאלה שלנו בעניין ה נציג שעומד מול מול הפועלים, כפי שתיארנו בהרחבה מקודם, בשלמה אי איתמר איבך. וכאן בשורות הבאות אנחנו הגמור מתארת מקרה תיאורטי, זאת אומרת מקור, וזה יופיע פה מסגרת מקווקו, דהיינו זה לא מקור, זה כאילו. ועל זה תגובת רב נחמן, שוב פעם תיאורטית, ואם היה נוקט רב נחמן עמדה, אפילו עמדה כזאת או עמדה כזאת על המקרה הבא, היינו יכולים להסיק מסקנה לשאלה על מי סומך השומע דברי שליח. אבל זה לא המקרה. רב נחמן הגיב כמו שראינו בפועל על מקרה אחר. והסיבה שרב נחמן אפילו הגיע גט לידה אינה מגורשת, זה בגלל, אני אומר כאן, אני מקדים את הגמרא, בכמה, במשפט אחד, שניים פשוטות, הסיבה שהיא לא מגרשת כלל, כי השליח עקר שליחותו, לא מתפקד, הוא ביטל את עצמו כשליח. אז אין כאן שליחות בכלל. זה לא קשור לסוגיה שלנו, שדיברנו על נציג שבעל הבית, והשאלה למי שומע הפועלים החדשים, למי שומע השומע. הממשיך הגמרא, בשלמה היא יתמר איפכה, אם היה הדבר הבא שהוא הפוך ממה שראינו, ועל זה היה מגיב רב נחמן בצורה כזאת או כזאת, היינו יכולים להסיק מסקנות. ומה האיפכה? נמשיך בגמרא. אם האישה הייתה אומרת לשליח, התקבל לי גיתי, זה שונה ממה שראינו. אם האישה הייתה אומרת לשליח, תהיה עבורי שליח לקבלה, דהיינו הוא השליח יקבל, ומיד היא מתגרשת, ובכך מסתיים השליחות שלו, השליחות שלו קצר, רק לקבל את הגט וזהו. אז אם האישה מנתה אותו לשליח כזה, שליח לקבלה, והשליח הזה אומר לבעל, ואשתך אמרה, הווי לי גיתי, והשליח מציג את עצמו, הוא מעריך את השליחות שלו כשליח להולכה, והוא אומר, והבעל כשהוא שומע את זה אומר, הילך כמו שאמרה. נשים לה, אני חוזר על הנקודה העיקרית פה, השליח הזה שהוא מייצג את עצמו מול הבעל, הוא מעריך, זה יותר, הוא יתפקד כשליח ליותר זמן, כי הוא אומר שאני התבקש להיות שליח להולכה, כלומר להביא את הגט מיד האישה אליך, סליחה, להביא את הגט ממך לאישה, לא שהיא תתגרש מיד כשניתן הגט לידי, אלא אני אמור להביא את הגט אליה. והבעל אמר, הילך כמו שאמרה. ועל זה היה אומר רב נחמן, ואמר רב נחמן, אמר רב אבוהבוע, אמר רב, תשימו לב, יש לנו בגמות המסומנות א', ובעוד שלוש שורות אתם רואים פס מפותל, אי נמי ב', הכוונה שלנו, שעל זה היה מגיב רב נחמן, או ככה, או ככה, היינו יכולים להגיע לסיכום, למסקנה, לשאלה שלנו, על מי סומך השומע, על השליח או על המשלח. ויאמר רב נחמן, אמר רב אבוהו, אמר רב, מי שיגיע גט לידו, כלומר לידו של השליח, מגורשת. ועל המקרה שהצגנו פה במסגרת המקופקב, רב נחמן היה פוסק מיד שהגט מגיע ליד השליח, היא מתגרשת. מה זה היה מלמד? הרי הוא לא הציג את עצמו כזה. מי הזכיר שליח לקבלה? האישה עצמה. ואם רב נחמן היה פוסק שיגיע גט לידו מגורשת, על מה? דיבורה תדע כסמיך. היינו יכולים להסיק כמסקנה ש השומע, דהיינו במקרה שלנו הבעל, הוא סומך על דיבורי האישה עצמה, לא על השליח שעומד בפניו, כי זה מה שהיא אמרה, תהיה שליח לקבלה, וזה אומר שהיא מתגרשת מיד שהגט מגיע לידו של אותו שליח. הנה מי אפשרות אחרת, אם רב נחמן היה פוסק מי שהגיע גט לידה מגורשת, עכשיו היא לא אמרה, היא לא מנתה אותו כשליח כזה להביא את הגט לידה, אבל אם רב נחמן היה פוסק מי שהגיע גט לידה היא כן מגורשת, על מה זה מלמד? הדיבורה דידי כסמך, הוא סומך על מה שהשליח עצמו אמר, הוא הציג את עצמו כשליח להולכה, והבעל יכול למנות אותו להיות כך. ואז כשהגט יגיע לידי האישה היא תתגרש. אבל קודם כל זה לא היה המקרה, ורב נחמן לא פסק על מקרה כזה, אבל הוא פסק על מקרה שראינו בעמוד א', אלא הטעם, הטעם שאמר רב נחמן אפילו הגיע גט לידה אינה מגורשת, זה לא תוצאה מכך שהוא שהבעל סומך על דברי השליח, זה לא פירוש הדבר, אלא מה? אלא הטעם משום דעקר שליח לשליחותי לגמרי. אמר לי השליח בעצם אומר במקרה שראינו בעמוד א', רק נרענן את הזיכרון, הסיפור שם האישה ביקשה ממנו להיות שליח להולכה, דהיינו שליחות ארוך שהשליח יביא את הגט אליה. ורב נחמן הזה אמר כשהוא מציג את עצמו כשליח לקבלה להיות שליח אינסטנט, כמו אינסטנט שמיד שהוא מקבל את הגט היא תתגרש, שאפילו הגט מגיע לידה אינה מגורשת, ממשיך הגמרא דאמר לי השליח במילים אחרות אומר שליח לקבלה אבינה, אני מוכן להיות שליח לקבלה, להולכה לא אבינה, אני לא מוכן להיות שליח להולכה. עכשיו, היא לא מנתה אותו להיות שליח לקבלה, ורק הבעל יכול למנות אותו כך, אבל על זה הוא לא מסכים להיות. ולכן אמר רב נחמן אפילו הגיע גט לידה לא מגורשת, וזה בגלל שהשליח עקר שליחותו, זה לא נוגע לשאלה שאנחנו העלינו מקודם. ו עד כאן הדחייה, ונשאר השאלה כמו שאמרנו שהעלינו מקודם, מי ששומע דברי שליח על מי הוא סומך, על המשלח או על מה שהשליח אומר. כעת הגמרא אומרת אי בית אימה היי תנה, נכון נשתמש במילה התאו, אלא מה הכוונה? חזרו נמי התאו קרילי. ואנחנו מציינים, יש לנו כוכבית וכתבנו בשלם עין רשי דיבה מטרווי בית אימה, להביא בסיס לשימוש שלנו בסוגריים, אז נעשה את זה מיד. רשי למטה מכאן בשורות הקצות, ואי בית אימה, מה רשי אומר? השינויה דרש פירקה קאי, אנחנו באים לתת תשובה למשמעות המשנה בתחילת הפרק, מה שהסיק את הגמרא מתחילת הפרק. מה הסיק את הגמרא מתחילת הפרק? מה משמעות המילה היתו? בהתחלה עצו מספר רומאי אחד בריש דף עין וו המולח, כולם מוזמנים לחזור לשם, הגמרא אמר חזו זה בזה לא קטני אלא התאו זה את זה, וכאן הגמרא אומרת לא כמו שאמרנו במספר אומר אחד שיש להבין התאו כמשהו שונה מחזו, אלא התאו זה את זה משמעו חזו ודתניה. וכאן אנחנו מביאים מקור שיש קשר בין הפועלים והבעל הבית. אנחנו מדברים על נגיד בעל הבית שחזר בו, או פועלים שהוא עסקו אצל בעל הבית והפועלים חזרו בהן, זה הכוונה היתאו. מי ששכה אומנים, כמו שהמשנה פותחת בתחילת הפרק השכרת האומנים, מדובר פה בקשר בין בעל הבית והעובדים, והתאו זה זה וחזרו בהם. והמשיך המשנה ואומר אין להם זה על זה אלא תאומת, זה אנחנו צריכים להסביר. וכאן הגמרא מביאה ברייתא ארוכה, אתם יכולים לראות בגמרות המסומנות שהקטע שבמסגרת ממשיך עד לרבע האחרון של הדף שלנו. תניא, אנחנו נראה תוך כדי שהתנא משתמש במילה היטאו, אבל הכוונה הוא שחזרו בהן. דתניא, הסוחר את האומנים והטעו את בעל הבית, או בעל הבית היטה אותן, אין להם זה על זה אלא תאומת. במה דברים אמורים? והמעוין שאתם רואים כעת, הוא יופיע כמה פעמים במשך המקור הזה, בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו, מתי אמרינן דבעל הבית ופועלים שחוזרים בהן הווי תאומת, ומתי יש תביעת ממון ממש. וכעת אנחנו חוזרים למקור שדיבר על כך שאין להם תאומת, אין להם אלא תאומת. במה דברים אמורים? שלא הלכו, אבל הלכו. מה זה הלכו? הנה כמה דוגמאות: חמרים ולא מצאו תבואה, פועלים ומצאו שדה כשילחה. זאת אומרת כשילחה, דהיינו אין צורך לאותם פועלים להשקוט את השדה. אז מה קורה אם הם הלכו וראו שאין בהם צורך? נותן להם שכרן מושלם. נדגיש שאם הם לא הלכו וחזו בהן, אז אמרנו שאין להם אלא תאומת, אבל אם הלכו ומצאו שאין צורך בהם, אז צריכים לשלם להם שכרן מושלם. אבל אינו דומה הבא טעון לבריקן, עושה מלאכה ויושב ובתג. גם אם הם, אם מגיע להם שכר, אבל זה לא שכר כאילו הם ביצעו עבודה ממש. נסתכל כעת ברש"י לקראת שורות הקצרות, סוף השורות הקצרות. אין להם זה על זה אלא תאומת, דאמר להם הבעל הבית, אומר תזכירו עצמכם לאחרים, ונונמי אמרו לי כי הדרי בהו, כשהם חוזרים צא וסחור אחרים. ומיהו תאומת איקה? יש תאומת שהוא צריכים לחזר, זה אחר פועלים וזה אחר סוחרים, ותביעת ממון לקה דה דברים בעלמה נינו. באמת ואומרים ממשיכה שדיין להם עליו ממון אם חוזר, ובשלו הלכו למקום המלאכה, ובבוקר אמר להם חוזרה ניבי. אבל אם הלכו עצר המלאכה, כגון אם חמרים הם ששכן להביא לו תבועה ממקום אחר והלכו ולא מצאו, או אם פועלים הם ששכם לעדור שדה והלכו מצאו שדה שילחה במים ואינה ראויה לידור, נותן להם שכרן של כל היום מושלם כפי הראוי להם וכדי מפורש ועזיל. כמו שאנחנו מסבירים שזה לא ממש שכר מושלם, אבל אינו דומה הבא טעון לבא ריקן. ועומדים, עושים הערכה, עומדים את החמרים כמה אדם רוצה לפחות משכרו של אותה הדרך לבוא ריקם מלבוא טעון. עושה מלאכה ויושב ובתי, ועומדים את הפועלים כמה אדם רוצה ליטול שכרו פחות ולשב בתי מלעדור כל היום וליטול כך וכך. כעת אנחנו חוזרים למקור, אבל מיד שוב פעם נלמד ביחד את רש"י. אז מה כתוב למעלה בגמרא? באמת ואמורים שלא התחילו במלאכה, אבל התחילו במלאכה שמין להן מה שעשו. עכשיו רש"י אצל הכוכבית איפה שעצרנו מקודם, באמת ואמורים שלא התחילו במלאכה הרישה קאי, ועד השתה פרש מידי דסחירות, והשתה פרש מידי דקבלנות. אנחנו הסברנו את זה בעבר, הלא רחוק, שסחירות הוא תשלום שלפי יום או לפי שעה, וקבלנות זה תשלום לפי העבודה, המלאכה, בשלמותו. אז הגמרא אומרת שאם התחילו מלאכתן השמים מה שעשו, כיצד? ממשיך הגמרא, קיבלו כמה לקצור בשני סלעים. הנה, זה לא לפי שעה, אלא זה לפי העבודה, עבודת הקצירה. אז עבודת הקצירה הייתה אמורה להיות תשלום שני סלעים. קצרו חציה והניחו חציה. עוד דוגמה, בגד לערוג בשני סלעים, ערגו חציו והניחו חציו. אז מה עושים? שמים להם את מה שעשו. היה יפה שישה דינרים. עכשיו, המשפט הזה הולך על מה שנשאר לעשות. כך אומר רש"י. אם ראינו שכל העבודה הייתה אמורה להיות בתשלום של שני סלעים, אבל הם עשו חצי. אם מה שנשאר להם, מה שנשאר בעבודה, זה יעלה שישה דינרים, דהיינו סלע וחצי, נותן להם סלע, כי הם עשו חצי, אז שהם יקבלו סלע, או יגמרו מלאכתן ויתלו שני סלעים. יש לציין שהדעה הזאת היא לא כמו שראינו במשנה, וכך רש"י עצמו מדגיש שהם זכאים לקבל את חצי, שווי חצי עבודה שלהם, דיינו סלע. ואין כאן התחשבות בכך שהבעל הבית יצטרך לשלם יותר מחצי לגמור את החצי השני. זה התנא קמא. אבל עכשיו, עוד מעט אנחנו נראה רבי דוסא שהוא כן תואם למשנה. אני קורא עוד פעם, אם הם עשו חצי, למרות שמה שנשאר לעשות עולה, יעלה יותר מחצי, דיינו שישה דינרים, הם שעשו חצי מקבלים סלע, או יגמור מלאכתם ולו שני סלעים, ואם סלע נותן להם סלע. אם מה שנשאר זה סלע, אז הם יקבלו סלע. הגמר זה תשאל, הרי זה פשיטה. רבי דוסא אומר, אני חוזר עוד פעם, הוא חולק על התנא קמא, והוא סובר שכל החוזר בו ידו על התחתונה. אז אנחנו דיברנו כך על הפועלים שעשו חצי עבודה, שכל העבודה היה אמור להיות בשני סלעים, הם עשו חצי, רבי דוסא אומר, שמין להם מה שעתיד לעשות. הם כן לוקחים בחשבון כמה הבעל הבית יצטרך לשלם לגמור את היתרה. היה יפה שישה דינרים, אם מה שנשאר הוא שישה דינרים, נותן להם שקל, אלו שעשו חצי, הם לא יקבלו סלע מלא, הם יקבלו חצי סלע, חצי סלע זה שקל. ואז השישה דינרים פלוס השקל, שקל אגב זה שני דינרים, פלוס שישה דינרים זה שמונה דינרים, זה שני סלעים. או יגמרו מלאכתם ויתלו שני סלעים. ועם סלע, נותן להם סלע. במה דברים אמורים? עכשיו אנחנו, מה זה במה אמורים? למה זה שייך? אז אנחנו נחזור לרש"י, יש לנו שלושה כוכבים, ברש"י בשורות הארוכות, שליש האחרון של הקטע. במה דברים אומרים? דאין החוזר נפסד, אלא לפי חשבון, לפי רבי דוסא, ולא רבנן מקבלים במה שעשו. מה זה ההגדרה? כלומר שהבמד ומורה זה בדבר שאינו עבוד. אבל וזה דיברנו על זה גם בעבר, שמדובר בדבר שאם ממתינים לא יהיה הפסד, אבל בדבר העבוד, אם יש כאן לחץ, הרי עשו חצי והעבודה, הדבר שעבדו עליו ילך לאיבוד, סוחר עליהם או מטען. כיצד מטען? אומר להן, סלע קצצתי לכם, בואו ותלו שתיים. אנחנו נחזור כעת לרש"י בדבר שאינו עבוד. אף אגב, דיין פועלים מצוין עכשיו, כי למוקי לי בסיפה שאינו מוצא לזכור, ימתין עד שימצא, הוא יהיה בדבר שאינו עבוד הוא. אבל בדבר שהוא אבוד, אם ימתין, ואינו מוצא לזכור בכדי שכר פועלים, לא מוצא פועלים חדשים שהתשלום יהיה על בסיס מה שתוכנן מראש, אז הוא לא מוצא לזכור בכדי שכר פועלים אפילו לפי היוקר שנתייקלו, אז מה הוא עושה? מה בעל הבית עושה? ממשיכה, שסוחר פועלים אחרים עליהם ביותר מכדי שכרן או מטען לאלו. אנחנו נחזור לגמרא. כאמרנו, קראנו את השורה על כיצד מטען, שהוא פונה לאותם פועלים שחזו בהן, אומר, אני קצצתי לכם סלע, קחו כפול. ועד כמה סוחר עליהם, ממשיך הגמרא, עד 40 ו-50 זוז. באמת ומורים שסוחר עליהם בזמן שאין שם פועלים לזכור, אבל יש שם פועלים לזכור, ואמר צא וסחור מאלו, אין לו עליהם אלא תרעומת. אם הוא מוצא פועלים אחרים, אז אין לו על אלו שחזו בהן אלא תרעומת. כעת אנחנו נלמד ברייתא קצרה שנוגע למה שלמדנו מקודם בעניין החמרים שהלכו והלכו למקום עבודה ולא מצאו, לא מצאו תבואה להוביל. ויש גם חץ מצד הגמרא בגמרות שלנו המסומנות, אפשר לחבר אותו לחץ למעלה, נותן להם שכרן מושלם. למרות שבפועל הם, בפועל אני מדגיש, הם לא עושים כלום, כי הגיעו לאותו מקום, מקום עבודה, מקום הובלה, ומצאו שאין בהם צורך, וכתוב נותן להם שכר מושלם. אמר לי רב שבפניו הושמע המקור הזה, רב אומר את הדבר הבא, חביבי, חביבי זה רבי חיה, חביבי זה דוד, ורבי חי היה דודו של רב, חביבי אמר, אילו ענה הווי לא הווי יאיבנה להן אלא כפועל בתל, ואת אמת נותן להם שכרן מושלם. אז רב על בסיס דברי רבי חי הוא תמע על מה שמובא במקור, נותן להם שכרן מושלם, אבל הגמרא תמע חזרה על רב עצמו. למה אתה תמיה? אומר הגמרא, והעלה קטני בהמשך הברייתא, ויש לנו גם כוכבית מצד הגמרא, אפשר לחבר אותו לכוכבית דלמעלה, שמה זה הדבר הבא מוזכר, נאמר אינו דומה הבא טעון לבא ריקן עושה מלאכה ליושב ובטל. אז זה לא שגילו מקבלים ממש שכר מלא, אז זה טועם ל... זה תואם לדברי רבי חייה. אז השאלה הוא על רב, למה רב תמה על המקור שבעצם אומר דברים שהם שווים למה שרבי חייה אמר? תשובה אחת, לא סיימו הקמה, לא סיימו את המקור, לא גמרו את המקור שהוזכר בפני רב, דהיינו המשפט של שנאמר בהמשך המקור אינו דומה הבא לבוא, טעון לבוא לריקן, לא הושמע בדברי רב, לכן רב תמע על מקור שלא השלימו אותו בפניו, אחרת הוא לא היה תמע. איקה דיאמרי סיימו קמי, כן השמיעו את כל המקור בפני רב, והכי קמה, וכך הרב עצמו הגיב, כך הוא תמע, חביבי אמר, היא הווי ענה לא אבי יאיב נעלי כלל. אני לא הייתי משלם להם כלום, ואת עמד כפועל בתל? שואל את הגמרא, אתה יכול להגיד כך, אבל אלא קשיה הברייתא לא הסכימה עם זה, הברייתא אמרה שהם, שכן מקבלים כפועל בתל. לא קשיה. הדסיירה לערעי מדאורתא הדלו סיירה לערעי מאורתה. אנחנו מדברים כעת על פועלים שהיו אמורים להשקות שדה, הגיעו ועכשיו מה השאלה היא, אז בסדר, הסיקו אותם להשקות שדה. אז יש כאן חילוק עם סיירה לערעי מאורתה, בניגוד למקרה שלא סייר לערי מדעותה. אנחנו נסכם ברשי שלוש שורות מסוף העמוד, הדסיירה לערה מאורתה, והוליך הפועלים שם וראוה, הם ראו את השדה ולא הבינו שילחה או שמה ירדו גשמים בלילה. במקרה כזה לת להו כלל, דיינו הם הגיעו לאותו שדה, הם לא הבינו שהיא כבר לחה או שמה ירדו גשמים, כאילו זה הבעיה שלהם. במקרה כזה אנחנו אומרים לת להו כלל, תחזו אינו גופיו ואמנת כן נסתכרו לו, והרי לא יכולים כי הוא כבר לחה, ולא היה להן ללך בבוקר, לא היה צורך להם ללכת בבוקר. עכשיו זה בניגוד ללא סיירו מאותה, עליו היה לתת לב לדבר. הבעל הבית לא הביא את הפועלים לאדמה הזאת, אז לכן היה עליו להודיע, אם תמצאו שדה לך לא אתן לכם כלום. ואז מה אם הוא לא אמר את זה, והוא לא הביא אותם באותו ערב לפני כן, ויעיף להוא כפועל בתל. חזרה לגמרא, כי הדיאמה רבה, הימן דאגה אגירי לרבקה, אדם שהסיק אנשים לרבקה. יש כאן פירושים שונים, בשוליים מובא מה זה לרבקה? לחרוש חריצין. פיאטה מיטרה, שאין יכולים לחרוש. בהגות הגרא, בעוד ג' יש פירוש אחר, שהגרא מצטט את הרמב״ם, שרבקה זה להשקות השדה. אנחנו נחזור לגמרא, ורבה אומר לנו שמי ששכר פועלים לעבודה הזאת, ובא גשם ומליה מיה ומילא את השדה מים, היא סיירה לערעי מאורתה, על זה דיברנו מקודם, אם הבעל הבית הביא את הפועלים ערב קודם לאותו שדה. אנחנו ממשיכים לדף עין זין עמוד א', פסידה דפועלים, אומר רשי למעלה, פסידה דפועלים, גשמים שירדו, הפסד פועלים הוא, דלו יעיב להו מידי, תאמר להו מזלייך הוא גרם. ממשיך הגמרא, לא סייר לערי מאורתה, פסידה דבעל הבית ויעיב להו כפועל בתי, ואומר רשי, לא סייר מאותה פסידה דבעל הבית, דאמרי לי, הפועלים יכולים לטעון נגד הבעל הבית, מי ימה דעתה דהו ערה אגרתן, מי אומר שהסקת אותנו דווקא לאותו אדמה, הסקת אותנו לאיזושהי שדה, ואם לשדה הזאת לא מתאים, אז אנחנו מוכנים לעבוד, היינו מוכנים לעבוד בשדה אחרת, לכן הבעל הבית צריך לשלם להם כפועל בתים. עד כאן שיעורנו להיום.